זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. ברוכות וברוכים הבאים לזמן לחשוב. שמי אלון מדר. היום אני נמצא כאן עם אחת מהאנשים הנהדרות שפגשתי בחיי, ובוודאי מעוררות ההשראה. שלום לחיות הגורן, מנכלית התנועה לחופש בחירה בלידה.
שלום, ואיזה כיף להיות פה.
תענו גדול שיש לנו את ההזדמנות הזו.
ממש.
אז הסיבה שאנחנו בעצם נפגשנו כדי לדבר היום, הוא להציג לציבור הישראלי את התנועה לחופש בחירה בלידה, ותכף אני אתן לך להסביר בדיוק במה היא עוסקת. וכל זה אנחנו שמים בקונטקסט שהעמותה נמצאת ממש בימים אלה בעיצומו של קמפיין גיוס תרומות מהציבור, נכון? תחת השם הגוף שלך, הלידה שלך.
הזכויות שלך.
נהדר. עכשיו, לפני שנצלול ישר לעומק הדברים, חיותה מחזיקה בשני תארים. התואר הראשון הוא תואר שאנחנו מכירים אותו, הוא תואר סיעוד, והתואר השני הוא תואר שבעברית נקרא, תואר בבריאות אינטגרטיבית ורפואת גוף נפש. בואי תספרי לנו רגע קצת על זה, חיותה, כי זה מתקשר למה שאת עושה היום.
אז אני אגיד ששני התארים, ובכלל החינוך המקצועי שלי בא מארצות הברית, למרות שאני ישראלית, born and raised, קיבוצניקית אפילו, קצינה בצבא אפילו, אבל חייתי בלוס אנג'לס 35 שנה, כמעט כל חיי הבוגרים, ואז למדתי סיעוד בקליפורניה, ואז למדתי בתוכנית שנקראת Integrative Health and Mind-Body Medicine, שאין אותה בארץ, היא ייחודית גם, לפחות הייתה אז לפני 6 שנים, אני חושבת, לאוניברסיטה הזאת. והמטרה של התוכנית הזאת, דרך אגב, אני אגיד כי זה רלוונטי, היא הייתה לייצר גוף של אנשים שהם גשר בין השפות, בין השפה של ה-Self-Help Movement, טיפולים אלטרנטיביים וכולי, לבין השפה המדעית הרפואית. אנשים שיכולים לדבר טוב ולשחות בשתי השפות, כדי לעזור לאלה ולאלה לחצות את הגשר, אל העתיד שבעצם הוא כבר פה. והסיבה שזה רלוונטי זה שאני לקחתי על עצמי בתואר להפוך למומחית ללידה, כי זה תמיד היה תחום של פאשן בשבילי, בתוך התואר הזה. זאת אומרת שכל עבודה שבמהלך השנתיים, שלוש, היה צריך לכתוב, לא חשוב איזה קורס עשינו, מצאתי דרך לחקור את זה בתחום של הלידה, ואת התזה שלי כתבתי, ואני אגיד את זה באנגלית, לתזה קוראים Integrative Birth, Bridging the Gap Between the Medical Model of Care and midwifery model of care through professional education.
אז רגע, אז נתרגם את זה, בעצם אנחנו מדברים על לידה אינטגרטיבית.
לידה אינטגרטיבית, כן.
שמחברת בין העולם
בין הרפואי.
העולם הרפואי המקצועי לבין העולם של
של, קודם כל המילדותי, אנחנו מדברים בתחום הזה על הפרדיגמה המילדותית, שהיא, הפרדיגמה המילדותית, היא בעצם מדברת על לסמוך על התהליך, שזה תהליך פיזיולוגי טבעי.
איזה תהליך?
התהליך הלידה.
תהליך הלידה.
תהליך הלידה, שהוא תהליך פיזיולוגי טבעי, המיילדת היא שם כדי לוודא שהכל בסדר, ולתמוך באישה כשהיא צריכה תמיכה, אבל כמו שאנחנו אוהבות להגיד בתחום הזה, היא יושבת על הידיים, היא לא מפריעה. שזה מה שכולנו צריכים לעשות.
למה זה חשוב? זאת אומרת, למה יש צורך בשומרי סף או שומרות סף בתוך התוכנית, ונגיד שאת שם, שבעצם התפקיד שלכם, כך לפחות אני רואה את זה, הוא בעצם לתווך בין עולם הרפואה לבין תהליך שהוא רפואי בבסיסו. זאת אומרת, לידה זה תהליך שהוא רפואי. לא, אז למה יש צורך? זאת אומרת, למה צריך להסביר לשני הצדדים או לחבר?
הבעיה נובעת מעצם השאלה.
דייקי אותי.
בסדר. אז לידה היא תהליך פיזיולוגי טבעי, תהליך של חיים בבסיסו. דרך אגב, כמו מוות וכמו כל מיני תהליכים אחרים בחיים, התבגרות. זה לא תהליך רפואי. אנחנו כולנו כחברה, כעולם, עברנו תהליך של מדיקליזציה, שיש לו יתרונות. כמובן. אבל בתהליך הזה קצת שפכנו את התינוק עם מי האמבטיה כמובן, ובאופן כללי בחיים שלנו יש אובר מדיקליזציה, מדיקליזציית יתר של המון דברים ותהליכים, כמו שהורים שואלים את הרופא או את הרופאה מתי לגמול את הילד ממוצץ, כאילו איך זה קשור לרפואה, למשל. בלידה בוודאי, מכיוון שיש פה אפילו בעיה יותר רצינית אם יש לי חס וחלילה סרטן, היה לי, אז מותר לי להביא את סרטן כדוגמה, אבל יש פה בעיה כי מראש זאת לא מחלה. זאת אומרת, לידה היא לא מחלה, אישה בהיריון היא לא חולה, התהליך הזה הוא בבסיסו פיזיולוגי וברוב המקרים אם לא מפריעים לו, לא צריך להתערב בו. אף התערבות. צריך לתמוך באישה ולהיות שם כדי שהיא תרגיש, כמו שכל, תסלחו לי, חתולה מרגישה בטבע. זאת אומרת, היא צריכה פרטיות, היא צריכה להרגיש בטוחה, בטוחה מהתקפות ומסכנות. היא צריכה שלא ייכנסו ויצאו אנשים זרים וכולי וכולי. לכן המדיקליזציה היא בעיה. עכשיו, זה לא בעיה באופן כללי, כי אנחנו מדברות בעמותה הזאת על חופש בחירה, אנחנו לא מדברות נגד בתי חולים, גם לא נגד בית, אנחנו לא אומרות לנשים איך ללדת. זאת אומרת, אז אישה יכולה לבחור איפה היא רוצה ללדת, וזאת זכותה המלאה, ואני וכולנו תומכות בזה. אישה גם דרך אגב יכולה לבחור ללדת בניתוח. גם בזה אנחנו נתמוך, אם זאת הבחירה שלה.
אז בואי באמת נדבר קצת על העמותה, על התנועה לחופש בחירה בלידה, שלדעתי קיימת כבר 20 שנה, או קצת מעל 20 שנה, אם אני לא טועה.
מעל, היא רשומה רשמית, 20 שנה בערך, היא הוקמה ממש לפני שרשמו אותה רשמית, אם אני לא טועה, ב-2001, אז הרבה מאוד שנים.
והיא עברה כל מיני גלגולים, תכף תספרי לנו בעצם למה התנועה קורית, אבל את בעצם לקחת את עצמך את המנכ"לות, לא לפני הרבה זמן, ואת גם עושה את זה בהתנדבות.
כן,
נכון. אז בואי תספר לנו קצת על, נתחיל רגע אולי משאלה הפוכה, מה העמותה לא עושה, או מה היא לא מקדמת? כי יש שיח, ער, לפעמים קצת שלילי, על כל הנושא הזה של יולדות שאומרות יש לנו זכויות, וישר מחברים את זה אז מה, אתם רוצות ללד בבית, לכו תעשו מה שאתם רוצות, לא צריך לדבר עם כל העולם על זה.
כן.
בואי תספרי לנו קצת שלא יהיו סימני שאלה.
אז התחלתי קודם, העמותה היא לא תומכת בלידות בית, ולא תומכת בלידות בית חולים, ולא תומכת בלידות במרכזי לידה, או עם דולפינים. העמותה, התנועה לחופש בחירה בלידה, תומכת בחופש הבחירה ובזכויות האדם של נשים יולדות. זאת אומרת שמה שהאישה בוחרת, אנחנו אמורים להיות שם לתמוך בה. גם הצוות הרפואי, גם בתוך בית החולים. אנחנו לא אומרות צריך ללדת טבעי. אנחנו לא אומרות צריך ללדת בלי אפידורל או עם אפידורל. עם התערבות או בלי התערבות, אנחנו תומכות בחופש בחירה ולידה. אנחנו לא אומרות שצריך ללדת לידה רפואית או לידה מילדותית או לידה כלשהי אחרת, אלטרנטיבית. אלא רק מדברות על חופש בחירה בלידה. וזה מאוד מאוד חשוב להבין, כי זכויות של נשים יולדות, צריך לשמור עליהן בכל מקום.
תכף אנחנו נדבר קצת על מה זה אומר זכויות של נשים ילדות וחופש בחירה, אבל לפני זה...
אני רוצה להגיד, כשנזכרתי מה עוד אנחנו לא, אנחנו לא נגד בתי חולים וצוותים רפואיים.
זה יותר, אנחנו נעמיק בזה קצת יותר, כי באמת יש לי כמה תהיות בזירה הזו. נשמע ממה שתיארת קודם, שהאובר מדיקליזציה, זאת אומרת, זה שאנחנו כבני אדם או כחברות אומרים, יש משהו של גוף, צריך לפנות לרפואה, ולרפואה המערבית המסורתית, בעצם, מה שהתנועה מקדמת, זה בעצם, ממה שאני מבין, זה שינוי בתפיסת הגוף, או שינוי בתפיסה של הרפואה בתוך עולם הלידה. זה קצת להילחם בתחנות רוח, לא? כי זו תעשייה, תעשיית הלידה בישראל ובעולם, זו תעשייה שמגלגלת המון כסף למרכזים רפואיים. זה בטוח לא קל.
זה מאוד מאוד לא קל. יושבים פה אינטרסים כספיים מאוד גדולים.
מגדריים גם אולי.
מגדריים מאוד גדולים בוודאי. אני רציתי להגיד 100%, אבל אולי 99.9999% זה נשים. המערכת הרפואית היא פטריארכלית, פטרנליסטית, גם כשהרופאות הן נשים. זאת פשוט מערכת כזאת שבאה משם ועדיין שם. קצת תקועה שם, בפטריארכליות, וצריך להגיד את זה. ובפטריארכליות, אנחנו יודעים יותר טוב, אנחנו הגברים המנהלים, הרופאים המפקדים, הגנרלים, אנחנו יודעים יותר טוב ממך, האישה הקטנה, מה טוב לך. ואנחנו עדיין שומעות את זה. אני לא אמרנו בתארים המקצועיים שלי, כי זה לא תואר, אבל זה תואר שאני מאוד גאה בו, אני גם דולה. ואני יכולה להביא הרבה דוגמאות, אני אביא אחת של רופאה צעירה, אני מניחה שמתמחה, שאמרה ליולדת שלי, כשהיולדת אמרה, אני לא רוצה ככה, אני יודעת, אני קראתי, אמרה לה, גוגל זה לא ידע.
זאת אומרת, היא אוטומטית יצאה מנקודת ההנחה שהיולדת קראה באינטרנט וזהו, שם, כן. שם היא נעצרה.
ושהידע הרפואי הוא הידע היחיד. שומע. זה בעצם העניין שנחשב. Mm-hmm. ובעולם הלידה בכלל, אני חושבת שבכל מקום, אבל בלידה בוודאי, יש פה כמה תחומי ידע שאמורים להיות משולבים ולעבוד יחד. Mm-hmm. וחשוב להבין את זה. יש את הידע הנשי. אישה יודעת ללדת, גם אם היא לא ילדה אף פעם. כמו שכלבה יודעת ללדת ופרה יודעת להמליט, ופרה יודעת להמליט. זאת אומרת, הנשים היום בעידן המודרני, ברובן חושבות שהן לא יודעות ללדת. כי זה המסר בעצם. בלי פידורל את לא יכולה, בלי שאנחנו נגיד לך איזה בדיקות את צריכה ומה לעשות, את לא יכולה. אבל, וגם כבר המסרים מהאימהות שלהן כבר את לא יכולה בלי. זה כבר דור שני לפחות של את לא יכולה, של את לא יודעת ללדת. ותני לאחרים להגיד לך, אבל נשים יודעות ללדת, תינוקות יודעים להיוולד.
אני מעלה איתך תהייה, אני חושב שאני כגבר או גברים בכלל, שאנחנו לא חווים לידה ולא חווים הריון באשר הוא, אולי בגלל זה יותר קל לנו במרכאות כפולות ומכופלות להסתכל על כל הדבר הזה כבאמת זה תהליך רפואי שהוא אפילו מסוכן, ואילו היינו חווים את זה בעצמנו, היינו אולי יכולים להתחבר כגברים, יותר למה שאת אומרת, יש לנו ידע נשי, כן. יש לנו ידע פנימי, יש לנו את האינטואיציה הפנימית שאומרת את זה. אבל כאן אני רוצה שרגע נדבר, נעזוב רגע עניין של תפיסות ומערכות, ואני רוצה רגע לדבר על איך היעדר חופש בחירה בלידה משפיע על האישה ביום יום. ובמרץ אפריל האחרון, התנועה יצאה בסקר פנומנלי, הגעתם ל-1,700 יולדות בישראל שילדו בחמש השנים האחרונות, ועולים שם נתונים, אני אומר שבמקרה הטוב הם רק מעוררים תהייה, ובמקרה הרע הם מטרידים מאוד. אני אב לשני ילדים, הייתי בלידה של שני הילדים שלי, ואני לא אשכח שלפני הלידה של הבת הקטנה שלנו, ביצעו בהם ילדיי פרוצדורה שנקראת סטריפינג, הרופא החליט לעשות את זה לבד, הוא לא הודיע לה מראש, היא צעקה מכאב, וכשאני מחליטי על כך, אז הוא התעצבן עוד יותר, והנתונים של הסקר מראים שהתופעה הזו היא תופעה שדי קיימת והיא לא נדירה. בואי תרחיבי קצת על הנתונים של הסקר.
כן, הסקר הזה באמת הביא לנו, אנחנו שבתחום נתונים שאפילו הפתיעו אותנו וקשים, קשים, קשה לשמוע עליהם וקשה לקרוא אותן. קודם כל, אני אתחיל מזה שחמישית מהנשים בישראל, הסקר ענו עליו, עצרנו אותו אחרי שענו עליו 1,700 נשים שילדו בישראל בחמש שנים האחרונות, חמישית מהן אמרו שהייתה להן לידה טראומטית. חמישית, זה מספר מזעזע. הרבה מאוד נשים דיברו על זה שאני חושבת, אם אני לא טועה, שקרוב לשליש מהנשים אמרו שהן לא הרגישו חופשיות להיות בתנוחה שהן רוצות להיות, שהן ביקשו לא ללדת על הגב, אבל לא הקשיבו להן.
זאת אומרת, הן ביקשו, זאת אומרת, כל הנתונים שאלת זה נשים שבעצם רצו לעשות כן, בדרך שלהן,
כן.
והמערכת לא אפשרה להן.
המערכת לא אפשרה, נציגי המערכת בתוך החדר, mm-hmm. שפועלים מתוך פרוטוקולים, mm-hmm. לא אפשרו. אני רוצה להגיד, זה לא אומר שאין כאלה מהצוות שמאפשרים, זה לא אומר שאין נשים שיש להן לידות קסומות בתוך המערכת הרפואית בישראל. זה גם לא, זה שיש כאלה, זה לא אומר שאין לנו עבודה, שאפשר לשכוח מה-20% שהייתה להם לידה טראומטית, שדרך אגב האחוזים האלה מגיעים לקרוב ל-80, אם מוסיפים את אלה שהיה להם לידה נוראית או רעה מאוד כן. בסקר.
אני אגיד מה מטריד עוד יותר מהנתונים האלה, שכשראיתי אותם זה שה... אחד מהנתונים שעולה בכל השאלות ששאלתם אותם, זה בעצם שלהסביר לנשים אלטרנטיבות לפרוצדורה שרוצים לעשות אותה, או הסבר על הסיכונים שיש,
כן.
זה לא קיים?
זה כמעט לא קיים, כי אתה מדבר פה על הסכמה מדעת, informed consent, שזה מושג חוקי, זאת אומרת צריך, אי אפשר לגעת באף בן אדם, לא רק ליולדות, ולעשות לו אף פרוצדורה בלי שהוא יבין, בלי שנתנו לו את כל האינפורמציה, עולה, והיא חתמה על זה שהיא מסכימה. עכשיו, הסכמה מדעת, וגם לזה יש הגדרות חוקיות, היא אומרת שצריך להסביר, הרופא או הרופאה צריכים להסביר למה הם מציעים את ההתערבות הזאת, מה לדעתם יהיו הרווחים, הבנפיץ מההתערבות הזאת, מה הסיכונים, תמיד יש סיכונים, מה הסיכונים, מה האלטרנטיבות, זאת אומרת, אם לא נתחיל עכשיו לתת פיטוצין לבריד כזירוז, אנחנו יכולים לעשות ככה או אחרת, וכשבאלטרנטיבות, תמיד יש את הלא לעשות כלום. עכשיו, ליולדות, בתוך התירוץ של כאילו אין זמן ויש לחץ וכולי וכולי, אין כמעט אף פעם באמת מה שאנחנו קוראים לו באנגלית true informed consent.
אבל האם זה באמת יכול להתקיים בתוך סיטואציה
זה
חייב, כמו שלידה?
זה חייב להתקיים, גם כי זה החוק, וגם כי אם אנחנו לא נשמור, לא נהיה שומרי הסף ששומרים על true informed consent, אז זה מדרון תלול מאוד, שאנחנו כבר שם. אז זה חייב להתקיים. עכשיו, נכון שיש לפעמים לחץ, ולכן נשים שלוקחות אחריות ועושות את הקורסים של ההכנה ללידה הנכונים, הן באות כבר עם ידע, ולכן אסור לזלזל בידע שלהן.
לא, אבל מה שמשתמע עבורי ממה שאת אומרת, זה שנכון, לידה זה דבר מלחיץ שקוראים לו הרבה דברים, אבל בעצם התנועה ועד שאת עומדת בראשה בעצם באות ואומרות, נכון, זה המצב, אבל בעצם זה לא תהליך רפואי מסוכן, לא הולך לקרות, וזה שונה, אני חושב שזה פשוט לא התפיסה שלנו.
נכון, זאת לא התפיסה, אנחנו מתייחסים ללידה כאל פצצה מתקתקת, כי כך המערכת הרפואית מתייחסת אליה כאל פצצה מתקתקת, בתוך המערכת הרפואית הפילוסופיה המקצועית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה מזעור סיכונים עד אפס, שגם על זה דרך אגב אפשר לדבר, על קצת מגלומניה של אנשי הרפואה, של להגיד, אם אני אעשה את הכל נכון, ואתה תקשיב לכל שאני אומר, אף אחד לא ימות אף פעם.
כן, הלוואי וזה היה נכון.
נכון. אז זה לא קורה ככה, ואנחנו יודעים היום וגם מתחילים ללמוד על מחירים של ההתערבויות יתר, כדי שבטוח, בטוח, בטוח התינוק חי. יש פה התנהלות של המטרה מקדשת את האמצעים, וגם התנהלות שאפשר לראות בה התנהלות אנטי-נשית. זאת אומרת, המשפט שנורא אוהבים להגיד, העיקר שיש לך תינוק חי, הוא אומר, התינוק יותר חשוב ממך. עכשיו, אנחנו לא אומרות שהתינוק לא חשוב, ואין אחת בחדר הלידה שהתינוק יותר חשוב לה מאימא שלו, שהרתה אותו ובאה ללדת אותו. זאת אומרת, המחשבה שהתינוק יותר חשוב למישהו מאנשי הצוות הרפואי שלמד שנים רבות רפואה, יותר חשוב מלאימא שלו, זאת מחשבה מזלזלת בנשים ובידע שלהן, ובאהבה שלהן לילדים שלהם. אבל informed consent, כשאני מלמדת הכנה ללידה, אני אומרת, אם תהיה סכנה של חיים ומוות, לך או לתינוק, תדעי את זה. תדעי את זה. אין פה שום שאלה שכשבאים ומציעים התערבות ליולדת, התערבות שמבוססת סטטיסטית, כולם יודעים את זה בחדר, כולל מי שמציע את זה.
כן, אני חושב שבסרטון שמלווה כרגע את הקמפיין, יש שם כמה סיפורים די מזעזעים, כמו על רעות שמספרת בסרטון שהרופא המילד אמר לה, זה התינוק שלך, אבל תרגי אותו. או דריה שמספרת על בכלל שהכניסו אותה לניתוח קיסרי כפוי בלידה השלישית או הרביעית שלה, כשהיא, פשוט כי זה לא התנהל בקצב שבו הם רגילים. אבל אני רוצה להגיד שנתקדם מכאן, וב-2017 התנועה במשרד הבריאות אסר על קיומם של מרכזי לידה עצמאיים, שבעצם נשים יכלו לבחור אם הן רוצות ללדת או בבית חולים או במרכז לידה עצמאי. התנועה ביחד עם זכותי ללדת ובאמצעות עורכת הדין גלי אופינסקי, בדיוק, יצאתם, עתרתם לבגץ על זה וב-2021 ניצחתם. בעצם היום משרד הבריאות חייב לאפשר את קיומם של מרכזי הלידה עצמאיים, אבל דה פקטו הדברים לא מתנהלים. זאת אומרת, המערכת אמרה, אוקיי, סבבה, בגץ אמר, זה מה שנעשה, אבל כשהם כרגע מניחים את התשתיות כדי לסדר הסדרה, רגולציה, סביב הדבר הזה, זה לא באמת קורה, ואתן נלחמות את זה. אתם עכשיו עם עצומה שקורית לצבא. תספרי קצת על מה בעצם קורה שם.
אז מה שקורה שם זה שמשרד הבריאות הקים ועדה להסדרת מרכזי הלידה, הוא הקים אותה תוך פחות מחודש מפסיקת הבגץ.
זה זריזות, אנחנו לא רגילים לכזו זריזות של
כן,
המערכת.
כן, הם מאוד הזדרזו. Mm-hmm. המינויים של הוועדה, הוועדה מונתה על ידי יושב ראש המועצה הלאומית לרפואת נשים, גניקולוגיה וניאונטולוגיה. מינויים כשאנחנו היינו בשוק ששמענו אותם, לא מאוזנים בעליל, וכמובן שעשו את זה בחדרי חדרים, זה היה מחטף. ולכן לא היה שם אנשים שצריכים לשבת בוועדה, ואז עשינו המון רעש על זה, ולא הצלחנו.
למה? למה את חושבת שזה קרה? זאת אומרת, למה את חושבת שזה היה כל כך מהיר, בכזה מחטף, רק גברים, כאילו, אני יכול לחשוב כבר על סיבה אחת.
כן.
השיקול הכלכלי.
לקחו, נכון, ולקחו, הם ניסו לעשות משהו, בגץ באופס מבחינתם לקח להם את הדבר הזה מהידיים, אז הם מביאים את זה מכיוון אחר. ואני חייבת להגיד פה שאני לא, אני אחד האנשים הכי לא בקטע של תיאוריות, איך קוראים לזה בעברית? קשר. Conspiracy theories. אני לא חושבת שיושבים חבורה של אנשים רעים וחושבים איך לעשות לנו רע. אני ממש לא חושבת ככה. אבל אני חושבת שיושבים חבורה של אנשים שרובם גברים, הרבה מהם גם גנרלים, זאת אומרת, זה אנשים, משרד הבריאות, גם הרופאים שם, הם הרבה מהם אנשי צבא, כמו שכל מדינת ישראל מתנהלת. שר הבריאות, אפילו שם, אני חושבת שלשר הבריאות יש פחות מילה במשרד שלו מלשרים אחרים, מכיוון שהפקידות הבחירה של המשרד זה רופאים, וכולנו משתתקים, ומאבדים את הלשון מול רופאים. ועכשיו אנחנו מצפות מיולדת באמצע לידה לעמוד ולהדוף את הפרוטוקולים הרפואיים. אז זה מה שקרה שם, זה היה ממש מחטף, זאת ועדה שיש בה פרופסורים ועורכי דין, היא מאוזנת דרך אגב מבחינה מגדרית, mm-hmm. את זה הם כבר יודעים לעשות, יש 5 נשים ו5 גברים, mm-hmm. רק אחת מהנשים האלה היא מהצד שלנו, שמה זה אומר, זאת אומרת שיש לה ניסיון בלידות מחוץ לבית חולים, זאת מיכל בונשטיין, יושבת ראש ארגון מילדות הבית בישראל, ואחת ממילדות הבית הוותיקות ביותר בישראל. היא היחידה בתוך הוועדה הזאת שיושבות בנשים מאוד מאוד מערכתיות מתוך המערכת. 4 מהפרופסורים בוועדה הם גם פרופסורים במועצה הלאומית שעכשיו אמורה להצביע על המלצות הוועדה.
מעניין.
כן. כולל אחד מהם שהעיד בבגץ נגד מרכזי הלידה.
אז בעצם יש כאן שינוי מערכתי שחייב לקרות, שחייב להתחיל מלמעלה. זאת אומרת, המערכת, מדיניות ציבורית בישראל, החקיקה בישראל, שר הבריאות, הוועדות המקצועיות, בתי החולים בעצמם, שלא לדבר על קופות החולים, בעצם אנחנו מדברים כאן על זה שאתן רוצות, אתן מניעות כבר כמה שנים, ועכשיו נותנות פוש יותר חזק לשינוי מערכתי כולל, שאמור בסופו של דבר להגיע גם לצוותים הרפואיים והמנהלתיים. בימים האלו אתם נמצאות בעיצומו של קמפיין גיוס תרומות לציבור, שנקרא הגוף שלך, הלידה שלך, הזכויות שלך, שבעצם נועד לגייס כסף, כדי שתוכלו לממש את המשימות שלכם בשנה הקרובה. מה הייתן רוצות לממש, או מה היית רוצה להוביל?
בשנה הקרובה. אז קודם כל, נדבר על הקו ליולדת, שבעצם הוקם בעמותה כבר ב-2014, אבל עם הקורונה ועם מה שהפיל את כולנו, וכל מיני דברים, הפעילות שלה הופסקה, ועכשיו אנחנו עובדות על החייאת הקו ליולדת. כבר התחלנו עם קבוצה של 11 מתנדבות.
שמה זה הקו ליולדת?
קו ליולדת נותן מענה ליולדות אחרי לידה. Mm-hmm. זה קו חם שהן יכולות להתקשר אליו, שחוו טיפול לא הולם, טראומה מהלידה, שמרגישות שמשהו, מה שהן רוצות בעצם הן יכולות להתקשר.
לסיוע רגשי, או אתם מפנות לסיוע נפשי.
קודם כל, השיחה הראשונה נותנת אוזן קשובה, לגיטימציה, כאילו משהו פה היה לא בסדר, ובואי נעזור לך גם כאילו בלהבין, בלתת את המילים, כי הרבה פעמים יולדות מרגישות נורא, זוועה, בטראומה, והן לא יודעות להסביר לעצמם, וכולם מסביב, כולל המשפחה, אומרות, אבל העיקר שהתינוק...
העיקר שהילדת.
ילדת, ויש לך תינוק חי, והם הצילו לך את החיים, וכולי וכולי, ואז הן גם מאוד בודדות בזה, וגם אין להן מילים להגיד... אז זה המענה הראשוני. אחר כך פשוט לעזור בלכוון, לעזור ליולדת להבין, כי גם בקו ליולדת, אנחנו, זאת הבחירה שלה. אנחנו לא אומרות לה, את חייבת לטבוע, ממש לא, או את צריכה טיפול כזה או אחר, ממש לא. אבל יש לנו קבוצה קטנה של עורכות ועורכי דין שנותנים ייעוץ ראשוני פרו בונו. לא תמיד זו תביעה. לפעמים זה, התקשרתי לבית חולים ואמרו לי, שקבעו לי ביום שלישי לבוא לפגוש את המנהלת. אולי כדאי לדבר עם עורך דין לפני זה.
גם מיצוי זכויות במובנים מסוימים?
במובנים מסוימים, כן. ואני אגיד שגם אם מתקשרים אלינו בדברים שהם לא פרופר מה שהעמותה עושה, אנחנו תמיד נדבר עם מי שפנתה וננסה לעזור. מבחינה חוקית, כיוון שאחד הדברים שעשינו היה להקים את המשפטי פורום של משפטניות ומשפטנים, יש לו קבוצה בוואטסאפ שכאילו מגיעה שאלה, גם עכשיו לפני שהקו ליולדת בתפקוד מלא, אני פשוט שמה את זה שם ואומרת, יש פה יולדת שלא מסכימים לרשום את הילד שלה או משהו כזה, כי ילדה בבית או אלוהים יודע מה, ויושבת שם חבורה מדהימה שפשוט מנסים לעזור, וזה מסתכם בתגידי לה שתדבר איתי, אני אנסה לכוון אותה, או דברים כאלה. אז זה כבר קיים. והקו ליולדת צריך ניהול כמו שצריך, ולזה צריך תקציב. כבר יש לנו מנהלת נהדרת שהתחילה כבר לעבוד בהתנדבות עד שיהיה תקציב. ובגלל זה כבר הצלחנו לעשות לאורך חודש מאי יחד עם הקמפיין את ההכשרות למתנדבות, 5 או 6 מפגשים מאוד מאוד רציניים ועמוקים. ויש רשימה של מטפלות ומטפלים גם להפנות אליה. אז זה הקו ליולדת שצריך בשביל תקציבים. אנחנו עובדים על הפצת ידע ליולדות ולצוותים רפואיים.
ללמד על זכויות?
ללמד על זכויות שלהם? בוודאי, כי אחת המטרות העיקריות, או אולי החזון של העמותה, זה העלאת מודעות לזכויות וחופש בחירה. ולכן אחד זה לנשים, אנחנו נעשה מערך שלם של הכשרות, קורסים, סרטונים אונליין. קורס הכנה ללידה שלנו מיודע זכויות אונליין, למשל, וגם דברים שלא אונליין, לדבר, להרצות, לבוא לכנסים וכולי וכולי. זה לנשים, כי אתה אמנם אמר, דיברת על זה שהשינוי יבוא מלמעלה, השינוי יבוא מלמעלה ומלמטה.
זה דיוק חשוב מאוד.
כן, ולכן העלאת המודעות בקרב נשים, למרות שהיא קורית כבר שנים רבות, יש לנו עוד המון עבודה שם, והעלאת המודעות בקרב צוותים, יש את הפרויקט שאנחנו הולכות לעשות עם מחלקת יולדות בוולפסון, שאנחנו מקוות שיוכיח את עצמו ואז יופץ בקרב כל בתי החולים ובתי הספר לרפואה, לסיעוד וההתמחויות, שללמד אותם, את הצוותים הרפואיים והמנהליים, מה שלא מלמדים בתוך המערכת. זאת אומרת, הפרדיגמה המילדותית, היתרונות המדעיים המוכחים מחקרית של לידה פיזיולוגית לא מואצת, של החסרונות המדעיים המוכחים מחקרית, של התערבויות יתר, של מפל ההתערבויות, וכל הנושא של רפואת גוף נפש, ואיך זה קשור ללידה וכולי.
והיום אתם כבר נמצאות באמצע קמפיין גיוס התרומות, אם לא תהיה, ההתקדמות יפה מאוד, אני חושב שכבר הגעתם ל-60%
מהיד. מעל 60% מהיד, ונורא מרגש, וזה קמפיין שגרירים, ויש לנו הרבה שגרירות וגם שגרירים גברים, שעושים עבודה, כי רובם באמת זה לא תרומות גדולות, וכבר הגענו למעל 61% מהיעד, אולי יותר בזמן שאתה ואני מדברים, כי זה כל הזמן עולה, וזה ממש ממכר.
זה מתנהל טוב,
זה מאוד ממכר לראות, כן. אני אגיד שאנחנו עדיין בהחלט צריכות את החברות שיגידו, וואלה, אנחנו שותפות שלכם, אנחנו מאמינות בזה, ובואו נעשה את זה בשותפות, תרומות גדולות של אנשים ונשים שיכולים להרשות לעצמן, גם זה מאוד יעזור.
אז זה הגוף שלך, הלידה שלך, הזכויות שלך, זה שם הקמפיין של התנועה לחופש בחירה בלידה. כנסו ל-jgiv.com, שם תוכלו למצוא את הקמפיין ולתרום. הקמפיין מתנהל עד יום חמישי, ה-17 ביוני 2022 בערב, אבל תרומות יתקבלו תמיד בברכה גם אחרי המועד הזה. חיות הגורן, מנכלית התנועה לחופש בחירה בלידה, אני רוצה להודות לך שפתחת לנו את הראש, על דבר שאנחנו לוקחים אותו כמובן מאליו, כתופעה טבעית, להביא חיים לעולם הזה, מצד אחד ערך עליון, מצד שני, הנשים שעושות את זה לא מתייחסים אליהן כמי שמביאות את החיים לעולם הזה. אני רוצה להודות לך שהצטרפת אלינו היום ושלימדת אותנו את הדברים האלה, ואני מאחל לתנועה לחופש בחירה בלידה הצלחה מאוד גדולה, גם תודה. בקמפיין וגם בכלל.
תודה רבה, תודה רבה, היה לי כיף.
להתראות למאזינות ולמאזינים שלנו.